הפודקאסטים של כל חי. מצפות, מירי שניאורסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
מעקב הריון, אולטרסאונד, סקירות, וכל מה שהרפואה יודעת היום על עוברים, על בעיות שניתן לזהות ולטפל עוד בשלבי ההיריון, ועוד עם פרופסור בועז וייס. שלום לך.
שלום רב.
אני שמחה להציג את פרופסור בועז וייס, מנהל המכון לדימות ברפואת נשים וברפואת העובר בשיבא תל השומר. אז נתחיל במצב של ההיריון, שהכל הולך בסדר, מה שנקרא low risk, איזה מעקב מומלץ ואיזה בדיקות חשוב לעשות?
זו שאלה חשובה מאוד. בעצם מעקב ההיריון צריך להתחיל עוד לפני ההיריון, כאשר חשוב שאישה תגיע למצב ההיריון, כלומר להיריון עצמו, כאשר היא בריאה כמה שניתן, ואם יש בעיות רקע, וזה חשוב מאוד, צריך לטפל ולאזן אותם. הדוגמאות הטובות ביותר, למשל איזון בסכרת, איזון של מחלות אוטואימוניות, איזון של יתר לחץ דם, כי הסיכוי שההיריון יצליח כאשר האישה מאוזנת הוא הרבה יותר טוב מאשר אם היא נכנסת להיריון ללא כל הכנה. תרם ההיריון חשוב להתחיל לקחת חומצה פולית ולטפל בחסכים תזונתיים אחרים אם קיימים, ובמקרים שבהם אנחנו הולכים לפי הנחיות משרד הבריאות, מומלץ לבצע בדיקות גנטיות, כאשר אנחנו יודעים שחלק גדול מהאוכלוסייה מבצעת בעצם בדיקות
תרם
ההיריון של דור ישרים, אשר נחשבות לנו כמספקות. בהיריון עצמו, מבחינת הבדיקות, יש בדיקות דם, שהן שגרתיות, לרוב מדובר בספירת דם, בכימיה, בבדיקה של מזהמים מסוימים, כאשר כולם מכירים למשל מזהמים כמו CMV, או טוקסופלזמה, שחשוב לקחת בתחילת ההיריון, ובדיקות אחרות שעליהן נדבר עוד מעט. בדיקת האולטרסאונד הראשונה בהיריון היא אולי החשובה ביותר, למרות שאנשים לא נוטים לחשוב כך. אנחנו בודקים בתחילת ההיריון בשבועות הראשונים, בדרך כלל סביב שבוע 8-9, את גודלו של העובר וקיומו של הדופק כמובן, לראות את מספר העוברים, ובמידה ויש יותר מעובר אחד, מאוד מאוד חשוב לדעת איך השליה מסתדרת, אם יש שליה אחת, יותר מזה, איך הקרובים מסתדרים וכך הלאה. זו בדיקה שמאוד חשובה לתיארוך ההיריון, וכך אנחנו נוכל לצמצם נזקים או בעיות שאנחנו עלולים לעשות עקב טעות בגיל ההיריון, ולראות האם האישה נמצאת בסיכון גבוה בגלל מספר גדול יותר של עוברים, כגון תאומים, שלישיות וכו'. בהמשך יש בדיקות נוספות, כאשר ההחלטה איזה בדיקות לבצע או לא, תלויה על ידי, או נמצאת בידי האישה, בעלה והקהילה שבה היא נמצאת, כאשר ההמלצות הרפואיות הם לבצע בדיקות הדמיה שנקראות סקירת מערכות, שהמטרה שלה היא לראות שהעובר לא נושא מומים שניתן לזהות. לפני זה יש בדיקות שהמטרה שלהם לראות שהעובר נמצא כתקין גנטית במידה הסתברותית עד כמה שניתן, וזה בדיקת השקיפות העורפית, ושתי בדיקות דם שנקראות בדיקות סקר טרימסטר ראשון, ובדיקת סקר טרימסטר שני שידועה בשם של מקובל לכולם שנקראת חלבון עוברי. בהמשך ההיריון כולם עושות מעקבים של גדילת העובר, העמסת סוכר כדי לראות שאין מצב של סכרת הריונית, שהוא נבדל מסכרת טרום הריונית, ובהמשך בדיקות לקראת הלידה, לראות שכמות המים תקינה, העובר חש בטוב על ידי תנועות נשימה, אנחנו רואים את גדילתו, ולבסוף בשבועות הממש האחרונים תכנון הלידה.
טוב, אז אנחנו יודעים שיש סקירה ראשונה וסקירה שנייה, אז נשמח אם תסביר מה ההבדל ביניהם.
אז קודם כל, מה זו סקירה? סקירה בעצם זו בדיקת אולטרסאונד שהמטרה שלה לראות שהעובר תקין מבחינה אנטומית. א', אם הוא תקין מבחינה אנטומית, אנחנו לא צופים לו בעיות אנטומיות משמעותיות, כלומר, אם אנחנו רואים שהלב תקין, אנחנו לא צופים שיהיה לו איזשהו מום לב משמעותי, אנחנו רואים שהמעיים תקינים, אנחנו רואים שהכליות תקינות וכך הלאה. ובית, אם העובר תקין מבחינה אנטומית, זה לא מבטיח, אבל זה מוריד מאוד את הסיכון שתהיה לו בעיה גנטית נלווית. ולכן יש שתי מטרות לסקירה. א', לראות שהאנטומיה תקינה, ובית, כדבר עקיף, לראות שהסיכון לבעיה גנטית הולך ויורד. אנחנו יכולים לבדוק את האנטומיה של העובר החל בסקירה המוקדמת, שהיא מתחילה סביב שבוע 13, 14, 15, כאשר אז אנחנו בודקים מספר מסוים של איברים. צריך לדעת שלא כל האיברים הגיעו לבשלות בשבועות האלו, ואי אפשר לראות את כל מה שרואים בסקירה השנייה. לכן, הטעות תהיה לעשות רק סקירה ראשונה, אפשר לעשות סקירה ראשונה וסקירה שנייה, או רק סקירה שנייה. המטרה של הסקירה הראשונה היא להבחן מומים כמה שיותר מוקדם, ובמידה ואנחנו מבחנים מום, יש לנו את הזמן להציע לאישה ייעוץ גנטי, בכדי שהיא וכל מי שסובב אותה יוכלו להחליט האם רוצים לעשות בדיקות גנטיות נוספות בשביל לוודא את תקינות העובר. הסקירה השנייה מתבצעת סביב שבוע 20 עד 24, אז אנחנו יכולים לראות יותר איברים, או את אותם איברים יותר בפירוט, לראות שהעובר בריא מבחינה אנטומית, כאשר צריך לזכור שבסקירת המערכות יש רמות שונות של סקירה, אבל הסקירה שמחייבת את כולם היא לפי הנחיות משרד הבריאות. למשל, אנחנו צריכים לראות שיש שתי ידיים ושתי רגליים, אין חובה לספור את האצבעות לפי הנחיות אלה, או לבדוק אוזניים. אבל אנחנו כן מחויבים לראות שהלב תקין מבחינת כמה מנחים שלו, שהמוח תקין מבחינת כמה מנחים שלו, וכך הלאה וכך הלאה.
אז בעצם הטכנולוגיה החדשנית מאפשרת לראות יותר בבדיקות הדמיה, זאת אומרת באולטרסאונד או ב-MRI, מה מעבר לזה?
אנחנו בעצם יכולים לראות היום גם מוקדם יותר, בגלל הטכנולוגיה החדשנית, ובאמת אנחנו יכולים לראות מומי לב ש... פעם ראינו אותם רק בשבועות מאוחרים, היום משבוע 12 או 13 וגם מומים אחרים, בגלל היכולת שלנו להגיע לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות, אנחנו יכולים גם לראות ובמיוחד להדגים לאישה את העובר, כשלרוב כשהוא בריא על ידי התלת מימד, אבל לעתים גם כאשר אנחנו צריכים להמחיש למה הבעיה, לפעמים היא לא מבינה או זה לא נתפס כאשר אנחנו רק מציירים, רק מסבירים וכו', ואז אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות נוספות כדי להסביר לה, לבעלה, למשפחה, וכל מי שצריך באיזה מום מדובר, על ידי תלת מימד של העובר. במקרים מסוימים, לרוב במומי מערכת העצבים, אבל לא רק, גם במערכות אחרות, כאשר אנחנו רוצים להגיע ולקבל עוד אינפורמציה שחשובה למצב האנטומי של המום ולתפקוד, אנחנו משתמשים ב-MRI, בדוגמה למומים במוח או למום שנקרא דיאפרמטיק הרניה, בקס הרפתי, שבו אנחנו רוצים לראות מה נפח הריאות שנשאר לעובר כדי שיוכל לנשום בהם. אנחנו משתמשים בטכנולוגיות האלה, שהן דרך אגב זמינות, במידה מאוד מאוד דחופה ובאיכות מאוד גבוהה, גם כאן בתל השומר.
אז מה בעצם קורה כשמגלים אצל העובר מום כלשהו בלב, במוח או באיברים אחרים? יותר נכון, בשביל מה זה טוב?
אז קודם כל, כאשר מוצאים מום, אז מתחילה שיחה מאוד עצובה. וברור שכל מי שנכנס לסקירת המערכות ולבדיקה כלשהי, מאוד מעוניין לצאת בחיוך ולדעת שהכל בסדר. אנחנו קודם כל נותנים אינפורמציה לאישה ולבעלה, במה המום שאנחנו חושדים בו, מה היכולות שלנו או מה רמת הדיוק שלנו, בכדי לדעת איך יהיה הילד הזה אחר כך, מה המומים או הבעיות הנלוות שיכולות להיות, ולאחר מכן אנחנו מציגים למשפחה רשימה של יועצים שאנחנו חושבים שכדאי לנו להתייעץ איתם.
כבר במהלך ההיריון?
נכון. למשל, אם מדובר במום לב, וזה למשל יש לנו מרפאה מדהימה בהיקפה כאן, כאשר אנחנו מגלים את מום הלב, אנחנו מביאים מומחים לתחום הלב העוברי ותחום הלב של הילודים. אנחנו מציגים אותם בפני המשפחה, את המשפחה בפניהם. אנחנו מציגים את המום, מסבירים להם לגבי המום, מסבירים מדרכי התיקון וממש פוגשים את המנתחים עצמם, ומה הפרוגנוזה של הילד לאחר הלידה, כלומר, איך הוא יוכל לתפקד לפני ואחרי תיקון המום. ככה אנחנו עושים גם במומים אחרים, למשל מומי מערכת העצבים, מומים כלייתיים ועוד. אנחנו גם מציגים בפני המשפחה כמובן את האפשרות ואת הצורך להתייעץ מבחינה גנטית, וכל משפחה מחליטה לגבי זה.
כן, אז מן הסתם במקרים מסוימים נדרשות הכרעות הלכתיות בנוגע לטיפול. מה אתם יכולים להציע להם פה?
כאן בשיבא אנחנו מבינים שאנחנו מטפלים באוכלוסייה מאוד מגוונת, וכל אחד מגיע למרפאות שלנו עם אורח חיים שונה, עם השקפת עולם שונה, עם תרבות אולי קצת שונה, ואנחנו מכבדים את כולם. ומאוד חשוב לנו לתת את הייעוץ שיתאים לתרבות. מצד שני, אנחנו לא חוסכים במידע הרפואי. כלומר, אנחנו נותנים את המידע הרפואי כולו ואת ההמלצות כולן, כך שיתאימו לכל אחד ואחד. במקרה של נשים מהמגזר החרדי שנתקלות במום, אנחנו מציעים להם לשתף פעולה עם מי שמנחה אותם, ולרוב זה הרב שלהם. אנחנו מציעים להתקשר בעצמנו, ליצור קשר עם הרב ולהסביר לו, בכדי שיוכל לנווט את דרכה של המשפחה קצת יותר טוב. לפעמים אנחנו נמצאים בקשר יומיומי למעשה עם רבנים כל הזמן, והתקשורת עם הרבנים, או עם גופים הלכתיים רבנים אחרים, לא רב ספציפי, אלא גופים כלשהם. אנחנו נמצאים בתקשורת כל הזמן, והם גם שולחים אלינו מקרים, ואנחנו מתייעצים איתם לגבי איך להסביר ואיך להנחות את הזוג בצורה הטובה ביותר. בסופו של דבר, המשפחה מחליטה לפי מה שהמשפחה מחליטה, ולפי האנשים שמתייעצת, ואנחנו מכבדים כל החלטה. כל החלטה שתתקבל, ברגע שאנחנו מבינים שהמשפחה מבינה, אנחנו מכבדים אותה. צריך לזכור שיש לנו כאן גם אפשרות לקבל ייעוץ הלכתי כאן, במקרים שבהם יש למשפחה רב שמנחה אותם, יש לנו אפשרות שהרב פורט, שהוא הרב שמנחה אותנו כאן, ייצור את הקשר עם הרב המטפל או עם הרב היועץ שלהם שם, יעביר את הדברים בצורה יותר מתאימה מבחינה הלכתית, ויתווך בינינו. ולפעמים יש זוגות שאין להם רב כלשהו שהם נועצים איתו ומחפשים רב, ואז הרב פורט בעצם מסוגל לתת להם את הייעוץ ההלכתי שקשור הן בכמובן בקיאותו בעולם ההלכה והן בקיאותו בעולם הרפואה שהוא מלווה כבר שנים רבות.
אז יש לכם אין-אוז, רב פוסק בתוך המערך שנותן פסיקות ונותן את האפשרות להתייעץ.
נכון, ומאוד חשוב לי להדגיש, זה עוזר מאוד למשפחה וזה עוזר גם מאוד לנו. כאשר אנחנו נעזרים בו, אנחנו בעצם מוצאים שפה משותפת עם האנשים שאנחנו רוצים לעזור להם וזה מקל מאוד.
כן. טוב, זה באמת פיתוח מיוחד כאן. הזכרת ששיבה הוא מרכז שלישוני. מה זה אומר, מרכז שלישוני?
אז מרכז שלישוני בעצם נבדל ממרכז ראשוני, שניוני ושלישוני, כאשר המרכז השלישוני הוא המרכז הגדול ביותר, עם מרב היכולות שיש לנו, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה אנושית של האנשים שאנחנו עובדים איתם. המרכז השלישוני מאפשר לנו בעצם להתייעץ עם מגוון המומחים, כלומר אין מומחה בתל השומר שאנחנו לא יכולים לגייס אותו, לדוגמה כאשר אנחנו עושים ניתוח מורכב לילוד שנולד בשביל להסיר לו גידול מיד לאחר הלידה, אנחנו מגייסים את המומחה הזה עוד בהיריון, מראים לו את הגידול בזמן ההיריון, מתייעצים איתו וקובעים את הניתוח ביחד ובצמוד, כמו שקרה לנו, לניתוח הקיסרי המאוד מיוחד שאנחנו עושים. וכך הלאה מומחים אחרים. יש לנו את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. יש לנו יכולת לעשות MRI, אמרנו, יש לנו יכולת לעשות אפילו CT מיוחד לעוברים, שבו אנחנו בודקים את העצמות שלהם, ויש לנו טכנולוגיות מתקדמות אחרות שאנחנו יכולים להיעזר בהן. רמת הניסיון המצטברת של כל המומחים ביחד, עם המיומנות שלהם והטכנולוגיה המתקדמת, מאפשרים לנו בעצם לתת את הטיפול המיטבי, כך אנחנו מקווים, לאותם זוגות שבעצם מחפשים להבין, ללמוד, ואם אפשר גם לעזור לאותו עובר בעל המום או בעל הבעיה.
אנחנו שומעים פה על בדיקות ובדיקות ובדיקות, שהרבה פעמים האישה והבעל מגלים תוצאות מאוד מאוד מטלטלות. למה זה טוב? למה צריך לחיות 9 חודשים עם כל הידע והמידע הזה?
זו שאלה מצוינת. בעצם יש מספר סיבות. הסיבה הראשונה שכמובן הכי חשובה, לרוב הבדיקות תקינות, ואז אנחנו חיים בשמחה כלשהי וברוגע את אותם חודשי ההיריון שעדיין נשארו לנו. אבל במקרה ומצאנו משהו לא תקין, בעיה או מום וכו', צריך לזכור א', שחלק מהבעיות ניתן לפתור ולשפר במהלך ההיריון. הדוגמה הקלאסית למשל, כאשר אנחנו עושים בדיקות במצבים של אנמיה עוברית, אנחנו נותנים פה דם לעוברים כמעט באופן רוטיני ומשפרים את מצבם ובעצם מאפשרים להם לחיות ולהיוולד בשבוע
ולצאת
סביר.
ולצאת מחוזקים יותר.
נכון. הריונות תאומים שבהם אנחנו מבצעים ניתוחים תוך-חמיים בשביל לאפשר להם להמשיך לחיות בלי מחלות או בלי בעצם למות בתוך הרחם. ישנם מומים שאנחנו יודעים לטפל בהם בתוך הרחם. אנחנו אחת לכמה זמן מכניסים נקזים כדי לטפל בריאות או בציסטות שנמצאות אצל העוברים. כלומר, יש ממצאים שאנחנו יכולים להציע טיפול תוך רחמי בשביל להטיב את העובר, לשפר או להציל את חייו. הדבר השני, אם יש מום, חלק מהמומים חשוב לדעת איפה להיוולד ולהכין מראש את הטיפול. קלאסי זה הנושא של מומי לב. חשוב לדעת איפה להיוולד, איזה טיפול לתת מיד, אם לא ניתן את הטיפול המיידי לאחר הלידה, זה יכול לדרדר את מצבו של הילוד, ואיפה לעבור את הניתוח. כאשר אנחנו מוצאים את זה, אנחנו מנחים את הרופאים בחדר הלידה, איזה טיפול לתת מיד אחרי הלידה, מי המנתחים שינתחו, מתי זה ינותח, והדברים האלה משפרים בעצם את מצבו של הילוד, לעומת ילודים שבאים ונולדים, ופתאום הם כחולים ולא יודעים למה. אז זה אחת הסיבה השנייה. והסיבה השלישית, לפעמים באמת ידינו כבולות, אנחנו לא יכולים לא לעזור תוך רחמית, ולא לעזור גם לאחר הלידה. אבל לפעמים ההכנה הפסיכולוגית, היכולת שלהם לדבר עם הרב, לקבל את הייעוץ, לקבל את החיזוק, לקבל את החיזוק מהקהילה, מהבעל, מהמשפחה, מאפשרים להם ללדת, כאשר הם יודעות בעצם שיש בעיה, אבל להיות יותר שלמות עם הבעיה הזאת.
אין ספק שכדי להיות אמא בטוחה ורגועה, ולצאת עם תוצאות טובות, כדאי לה להיות בידיים הטובות שלכם. תודה רבה, פרופסור בועז וייס, מנהל המכון לדימות ברפואת נשים וברפואת העובר בשיבא תל השומר.
תודה.